מה קורה כשמזדמנים לבית מלון ואין ספר תורה תימני, רק ספר תורה ספרדי או אשכנזי, שלפי המסורת שלנו הוא פסול. האם נוכל לקרוא באותו ספר תורה ולברך או לא? כמו כן, אם נמצא בישוב יהודי תימני אשר יש להם רק ספר תורה אחד לפי מסורת תימן, ונמצא בו פיסול שפוסל אותו מאותו ספר כשר, האם יקראו בו, ימשיכו לקרוא בו בברכות עד סוף הקריאה או לא? ובכן, השיטה של מורי ידועה ומפורסמת, והיא אומרת שלרבנו יש שתי שיטות, שיטה של צעירותו, שיטה של זקנותו. שבשיטה של צעירותו אפשר היה לקרוא בספר תורה פסול אפילו בברכה, כי אין הברכה על עצם קיומה של המצווה, אלא היא ברכה על זה כך שהקדוש ברוך הוא בחר בנו כל העמים, על כך שנתינתו את התורה היה עולמת על תוכנו, ואין זו ברכה על המצווה עצמה. ולכן ניתן, אם אין ספר תורה כשר, כך נאמר בשאלות ותשובות של רבנו סימן רצדי ד', ניתן לקרוא בו באותו ספר תורה, ואפילו מעיד שמחוזות מסוימים קראו במערב גם ספרים שאינם כשרים, מול ולנוכח ובידיעתם של גדולי הדור שהיו אז הרי מיגש והריף. אלא מה? שמורי נתקל בהשוואה בין שיטה הלכתית זו של רבנו בתשובה לבין הניסוחים של רבנו במשנה תורה, שבהם יש התייחסות לספר תורה שנמצא פסול, שהוא מגדיר אותו כדלקמן. בפרק עשירי מהלכות תפילין ומזוזה בספר תורה כותב רבנו שנמצאת למד ש-20 דברים הן שכל אחד מהן פוסל ספר תורה, ואם נעשה בו אחד מהן הרי הוא כחומש מן החומשים שמלמדים בהן התינוקות, ואין בו קדושת ספר תורה ואין קוראים בו ברבים. כלומר, ספר תורה פסול הוא לא כסתם חומש, ותכף נדבר על סתם חומש, אלא חומש מן החומשים שמלמדים בהן התינוקות, ואין בו קדושת ספר תורה ואין קוראים בו ברבים. ורבנו חוזר על כך גם במקומות אחרים בהגדרה הדווקאית הזו שספר תורה פסול. במשנה תורה הוא כותב הוא כמו חומש שמלמדים בו התינוקות. הנה בפרק שביעי מלכות תפילין ומזוזה בספר תורה כותב רבנו בהלכה י"א, אבל אם כתב המלא חסר או החסר מלא, או שכתב מילה שהיא קרא וכתב בקריאתה, כגון שכתב ישכיבנה במקום שגילנה וכן הלאה, אז אומר רבנו שהרי זה פסול ואין בו קדושת ספר תורה כלל, אלא כחומש מן החומשים שמלמדים בהן התינוקות. לעומת זאת, רבנו כשהוא מתייחס לחומש האמור בהלכה, דהיינו כשכותבים בכתיבת ספר תורה הג'פה ג'וי, אלא מה? יש לנו חומש פרשית, יש לנו חומש שמות, וניתן אחר כך לחבר אותם. זה ממש כתוב כדיני כתיבת ספר תורה וכל דבר בעיקר, אלא שבינתיים עדיין לא חברו בין בראשית, בין שמות, בין ביקרא ובין במדבר ובין דברים. החומש הזה, הוא אומר, אין לו קדושת ספר תורה התם, כלומר המושלם, אלא הוא חסר במובן הזה שעדיין זועק להשלמה לחבר את היתר. ולכן יש בו קדושה, אבל כמובן לא קדושת ספר תורה התם. אבל ספר תורה חסר, דהיינו לא חסר במובן שעדיין חומשים אחרים צריכים להתחבר אליו, אלא הוא פסול. או נעשה נכתב על גבי ראש לא עובד בהלכה, או שחסר בחסרות והיתרות, או כל פסולים אחרים מבין 20 הפסולים שרבנו מנע, הוא אומר, זה נקרא ספר תורה מזויף מתוכו, הוא יותר גרוע מאשר חומש נכתב כדף וחלפה, וכעדיין לא שלימו את יתר החומשים. ומשום כך, הוא אומר, בספר תורה כזה שהוא מזויף מתוכו, אין לקרוא בו ברבים, וודאי וודאי לא בברכה. אין צל של ספק שההתבטאויות של רבנו במשנה תורה הן חדות מאוד, הן כאילו ממש נותנות למורי את היכולת לבוא ולומר שבמשנה תורה יש לרבנו עמדה שונה מעמדתו בתשובה, שבתשובה לכאורה הוא בא ואומר, נכון, צריך להיות מתחילה ספר תורה כשר, אבל אם אין ספר תורה כשר, ניתן לקרוא בו ואפילו בברכה. זאת אומרת, רואים שתי גישות שונות מאוד. תוצאה מכך, הרשב"א כבר אמר שהרבנו חזר בו, ומה שפסק במשנה תורה, הוא בעצם חזר ממה שכתב בתשובה. ומורי חזיק אחריו, התורה חזיק אחריו בשיטתו זו, ואמר שרבנו חזר בו, ואין לנו אלא משנה תורה. אמנם יש קושי, אם רבנו חזר בו, למה הוא לא מציין שהוא חזר בו? ומי לידינו תקע, אולי התשובה היא מאוחרת למשנה תורה. אבל גם אז יש לנו תניעה, למה רבנו בתשובה לא כותב שחוזר בו? כלומר, לא בתשובה הוא כותב שחוזר בו, ולא במשנה תורה כותב שהוא חוזר בו. ואין צל שספק שיש הבדל בהדגשים ובצורת ניסוח הלכה בין התשובה ובין משנה תורה. לכן, מורי אומר, יהיה כך או כך, הוא משליך את יהבו על משנה תורה, ואומר, אין לקרוא בספר תורה פסול, הוא מזויף מתוכו, ואז, כשהוא נשאל על ידי רבים, ששאלו אותו, בנוגע לספר תורה, שאין פסולים, אז הוא אומר, ידוע לך שיהיה תשובה של חכמי ספרד, ידוע בכמה מקורות, בין השאר, גם בשאלות ותשובות הרבי עבד, מהדורתי, שאפשר לברך על ספר תורה פסול בשעד הדוחה. ועל הוראה זו שמח גם רבנו הרמב״ם בצעירותו, וכך כתב בתשובה, אך לסוף חזר בו בהלכה ופסק שאין לברך עליו. יש עוד תשובה לרבי אברהם בנו, מהדורת מקיצי נרדמים, סימן צדי חד, האומר כי בשינויים שחלוקים בהם הסופרים, אין לפסול שום ספר תורה. ולדעתי, תשובה זו מדברת כשאין מסורת דורות של עדות, אבל בשינויים הקשורים מסורת דורות של עדות, יש לפסול הוראת מעריץ, ובפרט בימינו ובארצנו, שרומסים ברגל גאווה את כל מסורתנו, ואינם בושים לכתוב שחייבים התימנים לבטל מסורתם ומנהגיהם, והרוצה להחמיר יישאל ויקבל התרת נדרים, כך רבנים פוסקים ביהודי תימן. שחייבים אנו בכל מחיר לשמור על מסורתנו ואל נשאה לדברי המקילים. זאת אומרת, מורי עד כדי כך מחמיר שאין ליהודי תימני לברך על ספר תורה אשכנזי גם כשהוא נמצא אצל אשכנזים. אבל אין לומר שאם נמצאים ציבור תימני בבית מלון שעשו להם לקרוא בספר תורה אשכנזי או ספרדי, ואם הם קוראים בלית ברירה יקראו חומש בלי ברכה. זהו פסק ההלכה של מורי, שכאמור באמת יש לנו קושי בהבדלים בין השאלות ותשובות ובין רבנו בהלכה. אנחנו כשעצמנו, אחרי בקשת המחילה, מנסים לפתור את העניין בדרך קצת שונה. למשל, אם נמצאים בבית מלון והתברר שלא הביאו ספר תורה תימני, ויש ספר תורה ספרדי או ספר תורה אשכנזי, אזי מוטב ללכת למניין בזמן הקריאת תורה, להתפלל תימנים לפי המורשת, לפי המצורת שלנו, ובזמן קריאת בתורה שאנחנו נלך אליהם לשמוע את הקריאת תורה. הואיל ולפי שיטתם הם רשאים לברך כי זו מסורתם, מותר לנו לצרף, כי זה לא חובת איש, זה חובת ציבור. וציבור שלנו, כיוון שאין לו בהשעתה ספר תורה משלו, אז אכן יתבטל בעניין קריאת התורה אצל אשכנזים או אצל הספרדים. זה נראה לנו הפתרון יחסית היותר נכון והיותר מדויק. אבל אם נניח יש לנו ספר תורה הימני, והנה נמצא פיסול ואין לנו עוד ספר תורה אחר, אז לא נוכל להמשיך לקרוא עם ברכות, אלא נקרא את העולים עד הסוף אבל בלי ברכות, כי מאחר בדברי מורי חדים מאוד קטר, לא נוכל להורות לקרוא בברכה. אבל יש נקודה שכן אני אחרי בקשת המחילה שונה מדברי מורי. כשאני הולך לספרדים או לאשכנזים ומזמינים אותי לעלות לתורה שלפי מורי, לא אסור לי לעלות, ואם אני עולה אסור לי לברך לפי מורי. אני אומר, כיוון שאין זה חובת היחיד אלא חובת הכלל, וכשתימני הולך לספרדים או אשכנזים מתבטל, כמו שתימנים, כמו שספרדים או אשכנזים מגיעים אלינו מתבטלים, והם שומעים את קריאת התורה שלנו, הואיל ואני בטל כלפיהם ואני פועל בשמם, אז אני קורא בתורה עם ברכה. כלומר אצלם, כשאני אמצא אצלם, אני קורא בתורה עם ברכה, כי יש להם מסורת שלהם. נכון שאני מחזיק מהמסורת שלי כהכי מדויקת, במיוחד שבאמת אחרי מחקר של הרב מורדכי פרויד זכר וברכה, יתר הרב צובה אישר שהמסורת שלנו הכי מדויקת, אבל בינתיים אין לנו סנהדרין להכריע, ואלו ואלו דברינו חיים. אז נכון שאנחנו לכתחילה לא נלך לפי המסורות אחרות, אלא נלך לפי המסורת שלנו, אבל כשאנחנו נמצאים אצלהם ומזמינים אותנו לעלות לתורה, הגיעו בעצמכם, היום נשואים, יש נשואים בין עדנים, קשורים במשפחות, ומטבע הדברים, השמחות של ברי מצוות, חתונות, הכל מעורב. אז תארו לעצמכם, יזמינו תימני, הוא לא ירצה לעלות לתורה. זה גורם למחלוקת, גדול הוא השלום. זה פוגע בכבוד, בכבוד. לכן ההפך. לכן נראה לי בנקודה זו, אחרי בקשת המחילה, יש מקום להתיר ולסמוך על כך שאדם יעלה לתורה אצלהם ויברך, או הם אצלנו ויברכו. עד כאן. תודה רבה.